האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת משפטים. מעניין. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד ושביעית יצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא, גפו יצא. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי, ויגישו אדוניו אל האלוהים, ויגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו בו מרצע, ועבדו לעולם. פרשה זו מעניין. הקדוש ברוך הוא, בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, נתן תורה לישראל. קיבלו עם ישראל את התורה, בוודאי, בפרשת יתרו, שם יש את עשרת הדיברות, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מזהיר אותם כל מיני הזהרות מסוימות, אחרי שקיבלו את התורה. אחרי קבלת התורה, מעניין, מה פתאום אתה הולך וכותב על עניין של עבד? חסר מצוות בכל התורה כולה, יש תרייג מצוות. הקדוש ברוך הוא הלך, ובחרת המצווה הזאת, מצוות עבדים, עבד עברי. תכף נסביר מה זה העניין הזה של עבד עברי, זה לא דבר פשוט, גם להסביר אותו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא ציווה על מצוות עבד עברי. מה? למה ציווה הקדוש ברוך הוא על מצוות עברי? ומה פתאום העניין הזה של עבדים, מצוות העבדים? זה דבר פלא. זה בעצם הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, מקשה את הקושייה הזאת. אומר, כי מצווה זו של שילוח העבדים בשנה השביעית, היא זכר שאדם יזכור את העניין הזה של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא שילח אותם מארץ מצרים, הוציא אותם. לכן המצווה הזאת ראויה היא שהיא תזכר, כדי להזכירם על העבדות שהיו עבדים בארץ מצרים. ורומזת דברים גדולים כמובן בכל מעשה בראשית, וזה היסוד שהתורה פתחה בו דווקא בנושא הזה של עבד עברי. זה דבר מפליא. למה? באמת מביא, יש הגאון רבי חיים שמואלביץ, הוא כתב, אומר משל נפלא מאוד, אומר משל לאבא שהיה לו בנים, כל מיני סוגים של ילדים, והם ברוך השם מצליחים. היה לו איזה ילד אחד, לא כל כך מצליח. לא כל כך מצליח הבן הזה. עכשיו, תראה אותו, האבא דואג לכל הבנים שלו, אבל איפה תראה אותו, שם את דאגתו יותר. על מה מת יושב, דן עם אשתו, מה נעשה, איך נטפל, איך נעשה, איך נקדם אותו, איך נביא לו, אולי מורה פרטי, אולי נקדם אותו כך, אולי נקנה לו מתנות. הוא ילד שלא מתקדם. צריכים לקדם אותו. אז במה שם האבא את דעתו יותר, אומר הגאון רבי חיים שמואלביץ, בילד שהוא קצת נחשל. עבד עברי, אנחנו מדברים על נחשלות. יש ילד שהוא נחשל, שהוא פשוט טעה בכל מהלך החיים שלו. היה לו טעויות, והוא נחשל. ורבותינו מסבירים איך בדיוק נוצר. עבד עברי זה לא שבן אדם בא לשוק והלך לשוק, מצא עבדים, כמובן מדובר פה על עבד יהודי, עבדים בבקשה, מי שרוצה לקנות עבד, יש פה עבדים, תקנו עבדים, יש ראובן, שמעון, לוי, יהודה, לא, עבד עברי זה לא הגדרה של קנייה ומחירה של עבדים, כמו שוק העבדים שהיה פעם, ואחר כך הפסיקו אותו שאסור לקנות ולמכור עבדים. זה לא בדגם הזה כלל ועיקר. עבד עברי זה משהו מסוים, מוגדר. מי זה? מי זה העבד עברי? נספר קצת בדיוק איך רבותינו אומרים, איך קרה פתאום שיש עבד עברי. התורה הקדושה ציוותה שש שנים תזרע שדיך, תזמור כרמך, אספת את תבואתך, שש שנים. בשנה השביעית תשמתנה ונטשתה ואכלו אוביוני עמך, יש לך שמה כרם, ענבים, פרדס, אתה תאכל כמו שאתה צריך לאכול בבית שלך. אבל מותר לך ענבים כאלה שגדלו בשביעית, בשנת השביעית, מותר לך לקחת את זה, לעשות בזה מסחר? אסור. לא, למה? ואכלו אביוני עמך, לגר, ליתום, לאלמנה, תן להם שיכנסו ויכתפו מהפרדס. אסור לך בשום פנים ואופן למנוע מהם להיכנס, זה כמו שאתה בדיוק. אסור להם כמובן לקחת, פתאום עכשיו יקחו, יכתפו. מותר להם לכתוב מה שהם צריכים לאכול. אבל גם הם, אסור להם לעשות מזה מסחר. למה? זה קדוש בקדושת שביעית. זה יש קדושת שביעית חלה על הפירות הללו של השנה השביעית, שמתנה ונטשתה, תאכלו אביון עמך, יש חלות של קדושת שביעית על הפירות הללו. עכשיו, התורה אומרת, אל תדאג, אני נתתי את ברכתי בשנה השישית, ועשת לשלושת השנים, לא תדאג. בא בן אדם, מאמין, באמת, יש לו ברוך השם, בשנה השביעית, הוא כותב, אבל יש בן אדם לא מאמין, יש לו חוסר אמונה, מה הוא עושה? הוא מתחיל לאגור, ומתחיל לדאוג, איך אני אסתדר, איך אני... אדם כזה, גם בשנה השביעית, גדלו לו שמה ענבים, גדלו לו שמה רימונים, הוא יוציא אותם לשוק, הוא יקטוף אותם, ילך לאיזה מקום למכור אותם. הוא עלול למכור. נקרא מסתחר בפירות שביעית, שאסור לעשות מסחר בפירות שביעית. כמובן, בזמן שרוב יושבי עליה והכל, כל הדינים של הלכות שמיטה היו קיימים. האדם הזה, מעניין, זה דבר מפליא. האדם הזה מסתחר פירות שביעית, הנה הצלחתי, מה הנה, חבל, מה אני, סתם אני, כולם יכנסו, יכתפו ויוכלו, ואני אפסיד, הנה אני הרווחתי כסף. אבל אין רווח. אין רווח. האדם הזה הולך ומפסיד. אחר כך, יש לו הפסדים נוראים. עד איפה הוא מגיע? עד שאין לו פת לחם. האדם הזה, התורה מעידה עליו, שהאדם הזה ילך והוא יעני ויעני, עד כדי כך, אין לו, אז מה, הוא רואה פתאום איזה כבס של החבר שלו, חבר של איזה מישהו, עבר, כבס, הלך, גנב את הכבס הזה, גנב. במקרה, היו עדים, ראו אותו, אבל הוא גנב את הכבס, הלך על המקום, טבח, שחט את הכבס הזה. באו העדים, שני העדים שראו אותו שגנב, ראינו אותו שהוא גנב כבש מתוך החצר של בן אדם פלוני. אנחנו ראינו במו עינינו. כן, ראיתם? בבקשה. כמובן חוקרים אותם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, חוקרים הדיינים. לא, כן, על המקום, כן, אתה תשלם. לא, חוקרים אותם. כמובן, חוקרים את הדבר היטב, ומסתכלים, מוציאים עד אחד, ומבקשים עד השני, בוא תגיד איך היה בדיוק המעשה, בדיוק תספר, ואחר כך מכניסים את השני, ורואים, יש בגמרא, אפילו אם רואים את דבריהם מכוונים, אם רואים שהדברים מכוונים, מדבר בדיוק, היינו בשעה 2 בצהריים, היינו ביחד, וראינו בחצר, והייתה דלת שמה, חומה, וזה איך היה בדיוק, כן, דלת חומה, והוא פתח, וגם השני נכנס, הייתה דלת חומה, וזה, והוא מספר בדיוק גם כן, בדיוק כמו חברו. זה, אומרת הגמרא, כשראה רב, שדבריהם מכוונים ממש, מדויק, הם מדברים אותו דיבור, היה חוקר אותם שתי וערב. למה? מי יודע אם הם כנראה אולי למדו את הטקסט, את הטקסט איך בדיוק להעיד את העדות, וסתם רוצים סתם להפסיד לו לאותו בן אדם מסכן כסף, אולי עשו זה קנוניה עם אותו בעל חצר או משהו. לכן חוקרים אותם היטב, זה לא סתם. אבל אנחנו נדבר פה שבאמת בסוף מדובר פה בעדים כשרים, נאמנים, הכל בדוקים, בדוקים על ידי, והכל בנחת, לא סתם הדיין, חס ושלום זלזל, לא זלזל, אלא כתוב שמה, למה נשמחה הגמרא, הגמרא מביאה, למה נשמחה פרשת הדיינים לעניין הזה של המזבח, כתוב כאן, כתוב מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו, אז כתוב פה וזה, לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אז כתוב מפורש, לא תעלה במזבחות, לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה. בואו מיד, ואלה המשפטים, מה זה? למה נשמחה הפרשה הזאת של ואלה המשפטים לעניין הזה של ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו? באים רבותינו ואומרים, אזהרה לדיין שלא יעשה את הדברים האלה של המשפטים במהירות. לא תעלה, לא תחשוב שאתה כבר, והוא, כן, זה פשוט, זה ברור. לא, לא, תיזהר, אתה הדיין, לא תעלה במעלות, לא תלך לעלות במעלות, כאילו תחשוב את עצמך, זה ברור, ברור לי כשם משפטו. לא, אתה הדיין, תנחית את עצמך, ותתחיל להתבונן במשפט, ולא תעלה במעלות, כמו שכתוב, לא תעלה במעלות על מזבחי. לכן, בשביל הדבר הזה, נשמחה הפרשה של ואלה המשפטים של הדיינים אשר תשים לפניהם לעניין הזה שלא תעלה במעלותם. לא, אלא תעשה את הכל במיתון לאט לאט, ואל תחשוב את עצמך שאתה, כן, ברור לי כשמש בצהריים, הוא חס ושלום יכול להיכשל. אז הדיין חוקר היטב, חקר הדיין שהוא באמת הבן אדם הזה, הוא באמת הלך גנב, אבל מה עשה? שחט אותו ורצה, הלך, רוצה למכור את הבשר שלו בשביל בשביל שיהיה לו בשר לאכול, אין לו מה לאכול. האדם הזה, מה הוא חייב? הוא חייב, אם זה היה סה, חייב 4 פעמים, לא, פי 4. כמה עולה הכבש? הכבש הזה עולה 1,000 שקל? 4,000 שקל. טבחת או מכרת את הכבש, אפילו הוא חי, אם מכרת אותו למישהו אחר, תשלם כנס 4 פעמים, לכבש, מכיוון שהוא, רבותינו אומרים, לשור משלם 4, זה תשלומי 4 ו-5, לשור משלם 4, אם הוא גנב שור, משלם 5, אם הוא טבח הוא מכר, אם הוא רק גנב ועדיין, זאת אומרת, הוא לא טבח אותו, הוא לא זה, הוא משלם רק פי 2. פי 2, כמה זה עולה? פי שניים חייב לשלם מה זה. לא, לא, אין הבדל בין כבש לבין שור, אותו הדבר. אבל אם הוא טבח או מחר את הכבש או את השור, אז התורה אומרת ארבעה תחת השה. למה? מכיוון שהוא התבייש מסכן, כשהוא גנב אותו, שם אותו על הצוואר שלו והוא רץ, אז יש לו קצת בושת פנים. מספיק, הבושה הזאת פטרה אותו מאחד, מתשלום אחד פטרה אותו, כיוון שהוא התבייש. התורה, זה פלא פלאות, זה חתיכת גנב. לא, חתיכת גנב, יש לו את הכבוד שלו. התבזה, מספיק. הוא כבר קיבל עונש אחד של ביזיון, שהוא היה צריך לשים את הזה. אבל שור, הוא מוביל אותו ככה, כאילו שזה שלו, והוא חושב את עצמו כאילו ש... אתה אין לך שום בושת פנים, שום דבר? אתה לא מתרגש מהעניין של... לכן אין לך שום בושה, תשלם חמישה. אם מכרת את השור או טבחת, שחטת את השור, תשלם פי חמש. עכשיו, הבן אדם הזה שהוא גנב, אין לו, מה נעשה? לבן אדם הזה אין לו במה לשלם. אין לו במה לשלם, מה נעשה איתו? אם אין לו, באה תורה הקדושה ואומרת, ואם אין לו, ונמכר בגנבתו. הבדין מחליטים עליו, מביאים איזה בני אדם שהם, יש להם כסף, ויש להם גם תרבות בבית. הם מתורבתים, אנשים ירי שמיים והכל. ואומרים להם, תשמעו, אנחנו מציעים לכם, יש פה איזה אדם שהוא צריך לשלם את הכסף. בואו תשלמו את הכסף, והוא יהיה לכם לעבד בבית. מה עבד? איזה מין עבד זה? עבד עברי. העבד העברי הזה, הוא עובד אצל בעל הבית. עובד את השמונה שעות שלו. כתוב בתורה, לא תרדה בו בפרך. אסור לך לתת לו עבודת פרך. חס ושלום. עבודה רגילה, סטנדרטית. הוא עובד לך. כמה זמן הוא יעבוד? שש שנים יעבוד. ובשביעית, מגיע שנת השביעית, אתה חייב להוציא אותו. הוא גמר את העבודה שלו, את השש שנים, הוא יוצא לחופשי. לא תוציא אותו. תעניק לו מגורנך, מיקבך, מצונך, תעניק לו, יש פיצוי. תשלם לו פיצוי. מה אתה מדבר? כן, זה פיצוי מה שלמדו, למדו מהתורה, הכל מהתורה הקדושה. רק הם חושבים שהם המציאו את ההמצאה של הפיצויים. אבל הכל כתוב בתורה. נמצא שהאדם הזה, העבד הזה, בעצם מה הוא עשה? הוא מרד בקדוש ברוך הוא. תשימו לב רבותיי, המרד בקדוש ברוך הוא. הוא שחר בפירות שביעית שאסור להסתחר. עבר איסור. גנב, אחר כך הוא גנב. נו, מה אתה עושה לו? תכבד אותו, תן לו, זה תעניק לו, תן לו בן אדם שהוא יחיה אצלו, איתו, ייקח אותו. יש שיעור תורה, לא קח איתו, יושב איתו. בשיעור תורה יושב. מה אתה מדבר? כן, האדם הזה, משך אותם חמש, שש שנים, עד שמקיעה שנת השמיטה ואתה צריך לשחרר אותו, אז האדם הזה, הוא מקבל תרבות יהודית, אמיתית, מקורית. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן עליי, איך הוא ריחם עליי, לא זרק אותי ככה, איך חתיכת גנב, לא רוצה לראות אותך, לא, איך הוא טיפל בי, איך הוא נתן אותי לאיזה בן אדם שיקנה אותי לכמה שנים, אחר כך אני אצא לחופשי, ואני אצא גם כן עם פיצוי שיש לי במה להסתחר. אבל האדם הזה, מה עשה? השם ירחם, הוא יצא, יש לו בת קטנה, יש לו ילדה קטנה, העבד הזה, מה הוא עושה? מותר לו למכור אותה לאיזה אדון אחד שמוכל לקנות את הבת הזאת. למה? מה אתה רוצה? התורה נתנה לו רשות, עד כדי כך. אבל הבת הזאת מגיעה לאותו בן אדם, כתוב שמה, שאם לבנו, אם לא יחפוץ לקחתה, לאישה, האיש הזה, קנית אותה, תקח אותה, תקח אותה לאישה. או יש לך בן, מצאנו לך שידוך, מהבת של הגנב הזה, זה בשביל הבן שלך. אתה סוחר גדול, אתה איש חז, כן מצאים לך שידוך. מה אתה אומר? את, אני אקח, כן, תקח. זה יהודיה, יהודיה מצוינת, אין לך, תחתן אותה עם הבן שלך, יהיה לך מזה בנים צדיקים, לא תדאג שום דבר. התורה הקדושה מבטיחה לאדם, כל העניין הזה של עבדים, כשבן אדם לומד אותו, בהיקף, הוא יוצא מדעתו, איזה יופי, זה איך הקדוש ברוך הוא, מה גנב עושים לו ככה בצורה כזאת? כך מתנהגים עם גנב, כך מתנהגים עם בן אדם שעבר על מצוות השם והלך להסתחר בפירות שביעית, עבר על מצוות השם מתברך. כך מתנהגים, כך מתנהגים, זה יהודי, זה נשמה, והנשמה הזאת יכולה. ובאמת, בדרך כלל, כל אותם יהודים הם מתרבטים, הם הופכים להיות מתורבטים, ולמדו מאותו האדם שקנה אותה, למדו אותו דרך ארץ, למדו סדר בבית, איך מתנהג האדון הזה עם אשתו, עם ילדיו, התחנך, לקח אותו לבית כנסת, שמע שיעור תורה, שמע, הלך להתפלל, לקח אותו להתפלל, בוודאי גמור צריך, הוא יהודי גמור, בוודאי, בלי ספק, מניח תפילין הכל, בוודאי, מניח תפילין הכל, זה לא עבד כנעני, עבד כנעני פטור מהנחת תפילין. עבד כנעני זה משהו, זה עוד דבר. זה אם קניתם מהאומות. בכל אופן, התורה יש שני סוגים. זה הכל תרבות מיוחדת. כשבן אדם מסתכל בהיקף, אל תסתכל לי על נקודה אחת. מה, בן אדם מוכרים אותו? מה זה עבדים פה? מה שוק עבדים? מה התורה מתירה שוק עבדים? זה, תלך, תלמד את הדברים במקור שלהם. ותקיף את הדבר לאורכו ולרוחבו, ואז תגיע בדיוק לדעת את ההלכה. אבל אם אתה סתם מבחוץ, שמעת עבדים, מה זה עבדים, מה זה מסחר בעבדים, מה זה פה התורה, בוודאי שלא תדע כלום לעולם. אנחנו רוצים שבן אדם ידע את המקורות של הדברים האלה. וזה באמת, זה העניין הזה של עבד עברי. ולמה התורה אמרה שמותר לו למכור את הילדה שלו לזה? למכור לשפחה? כן, אבל מה זה שפחה? זה יהודיה, לוקח אותה, אותו הקונה, אותה אומרים, אתה יודע מה? תחתן איתה. או לא, אתה לא רוצה לתחתן, יש לך בן? תחתן אותה. אם אתה לא רוצה? לא, אז בבקשה, תשחרר אותה. עד כדי כך. זה דברים מיוחדים שהתורה הקדושה מבינה את נפש האדם עד העומק. זה לא דברים פשוטים. אמנם היום בזמננו אין לנו את הדברים האלה, אין לנו לא עבד כנעני ולא עבד עברי, אין את זה בכלל. רק בזמן שכמובן בית המקדש היה קיים והיה הדין תורה הכל לאשורו. אז באה התורה הקדושה ואומרת שאותו העבד הזה הוא על זה בשביל מה להזכיר לנו כי עבד היית בארץ מצרים. עבדים הייתם בארץ מצרים. תזכרו שעבדים הייתם. ולכן, תתנהגו עם אותו אדם שקניתם אותו לעבד. תנהגו אותו בסבר. סבר פנים יפות. תתנו לו לאכול. תחשיבו אותו. תעריכו אותו. האדם הזה, כשהוא מקבל את הערכה האמיתית, הוא צומח, הוא גודל. מה אני כזה? עד כדי כך התורה מעריכה אותי, אז אני צריך באמת להיות בן אדם. אז הוא באמת, הוא הופך, אם הוא סתם איזה חתכת גנב, הוא הופך להיות מתורבת, הופך להיות אנושי, אדם כזה. זה, בשביל זה התורה באה, כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד, ושביעית יצא לחופש עינם. כן, זה מה שכתוב כאן בתורה. עכשיו, אחד הדברים שהתורה הקדושה באה, אומרת לנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהדיין חייב כמובן לזהר מאוד במשפט, כפי מה שאמרנו, עניין של כל העניין הזה של המזבח, לא תעלה במעלות על מזבחי. והדיין צריך לראות איך שחס ושלום לא יזלזל בנידונים לפניו, באים נידונים לפניו, הוא חייב לראות, הוא דיין עצום, גדול, רב גדול בישראל, אבל הוא צריך לראות איך לדון. היה הגאון רבי חיים פלאג'י, עכשיו הייתה שבוע שעבר, היה ההילולה של הצדיק הקדוש הזה, הוא היה חכם בשי, רב ראשי של כל המזרח התיכון, היה רב ראשי של איזמיר בטורקיה, אבל הוא קיבל הורמנה דה מלכה. היה לו, מה זה הורמנה דה מלכה? זה מין אישור מאת המלכות, שהוא יכול, תקח את זה, תכניס אותו לבית סוהר, תוציא את זה. המלך שמה של טורקיה, היה מקבל את דעתו, והיה מתחשב בדעתו של הרב, הוא החכם בשי. זה הגאון רבי חיים פלאג'י. גאון עולם, חיבר המון ספרים, יותר מ-70-80 ספר, הוא חיבר הגאון הזה, וגאון עולם, בטורקיה, הוא חי, אבל אז, באותה תקופה, הוא היה נכד של אחיקר לב, רבי יוסף חזן, שהיה רבה של ירושלים, הוא נכד, שזה הגאון הזה, רבי חיים פלאג'י. הוא היה דיין, הדיין הגדול, היו באים, ממש, היה כמה פעמים, היה בא, ממש, בלי אוכל, מהבוקר הולך לבית דין, היה בא, יום חורף אחד, היה גשם, הוא רץ לבית, אחרי, מהבוקר לא אכל, באו, הגישו לו אוכל, פתאום הוא שמע דפיקות, ואחר כך, הוא שאל, מי בא? לא פתחנו, מה זה לא פתחתם? מי היה שם? לא, איזה אישה רצתה משהו. מה אישה אורה? הרב עזב את האוכל שלו ורץ. רץ. לחפש את האישה הזאת. זה, כן גברת, מה רצית? סליחה שלא נתנו לך להיכנס. וואי, כמה התייחסות. הוא מספר שזה, הרי משה רבנו אמר, האנוכי הריתי את העם הזה אם ילידיתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר עיסה האומן את היונק. מה, כך משה רבנו טען, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? עוד מעט הוסקלוני, האנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר עיסה האומן את היונק. אומר, נתקיים הרב רבי חיים פלאג'י, אומר, נתקיים בו ברוך השם את הפסוק הזה, כאשר עיסה האומן את היונק. הוא ישב בבית דין, באו שניים, איש ואישה, התווכח איתה הזה, ובקיצור, האישה הביאה את התינוק שלה, תינוק יונק, עדיין משנה, ושבעלה עושה לה בעיות וצרות וזה, אז הרב אמר, טוב, על פי ההלכה, אמרה, אם ככה, לקחה את הילד, שמה לו על השולחן, לרב, והלכה. והרב היה צריך לקחת את אותו ילד לבית שלו, ולהזמין לו מנקת. הוא אומר, נתקיים בי הפסוק, האנוכי הריתי את העם הזה, עם האנוכי, יליתי הוא כאשר יישא האומן את היונק, הנה אני לקחתי את היונק לבית אצלי, מה אני אעשה, ושכרתי לו מנקת, שתניק אותו. כך כותב רבי חיים פלאג'י. כך היה כל כך בצורה עדינה וזהירה מאוד. הדיינים חושבים שדיין בא, מה חותך ככה, זה, אתה חייב, אתה פטור. אתה לא יודע כמה שהדיין יושב וחוקר את הדבר. היה דיין גדול מאוד, קראו אותו הגאון רבי חזקאל אברמסקי. הוא הגאון הזה, כשהיה צעיר, זרקו אותו לסיביר, שמע, זרקו אותו לסיביר, היה שמע איזה שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, פלא, ממש, הוא היה עדין נפש, בא ממשפחה אצילית, וזה, זרקו אותו, לא יודע, לא היה לו איזה תעודה, זרקו אותו לסיביר, כשהיה בחור, גבוה, חסון, זרקו אותו לעבודת פרח בסיביר, והקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים ונפלאות, אומר, כשהוא היה בבית, הוא מספר, כשהיה בבית, אומר, רק מגיע חורף, יאללה, כל הזמן התקררויות, כל דבר, רק קצת אולי יצא קצת, לא, לא, לא היה לו את הסוודר בדיוק, ופתאום היה רוחות כבר מתקרר, מתקרר. אומר היה בסיביר של מינוס של 10, של 15 מעלות, מינוס של 15 מעלות, אומר כל אותו זמן שהיה שם איזה שנה, שנה וחצי, אומר מעולם לא התקרר. הוא אומר דבר פלא פלאות, השם יתברך עשה איתו חסד. בניסי ניסים יצא, ואחר כך הפך להיות אחד מגאוני עולם, הוא היה אב בדין של לונדון, שמו אותו אב בדין של לונדון, גאון עולם היה, אחר כך פה היה ראש ישיבה בכמה ישיבות, ראש ישיבה, הוא היה נותן את השיעורים הקבועים, יש לו חזון יחזקאל על התוספתות, משהו, ספרים עמוקים מאוד מאוד מאוד, גאון. אבל על אף גאונותו וגדולתו בתורה ודיינותו והכל, אבל אחד מהמלווים שלו מספר, אומר הלכתי עם הרב ופתאום הרב ראה איזה ילדה בוכייה, ילדה קטנה בשכונה ברחוב איפה שהוא מתגורר, הרב ראה איזה ילדה בוכה, כל אחד עובר, ילדה בוכה, כל הילדות בוכות, אני חייב עכשיו ללכת לחקור למה היא בוכה, לא יכל, הוא ניגש לילדה, ביתי, בואי ילדה, למה את בוכה? מה יש? החברה שלי אמרה לי שהשמלה שלה יותר יפה משלי, השמלה שלי לא יפה. נו, מה הרב צריך עכשיו? אומר לה, תשמעי, איך השם שלך? אומר לה הרב, מה שמך? אמרה לו, תלכי לאמא שלך ותגידי לה שהשם הזה הכי יפה מכל השכונה, מכל הבנות, זה שם הכי יפה. זה תדעי, זה אחד. אחר כך אומר לה, והסמנה שלך הכי יפה. תגידי שהרב פה של הרחוב, שכאן גר ברחוב שלנו, הרב אמר לי שאני, השם שלי הכי יפה והשמלה שלי הכי יפה מכל של כל הבנות. זה המלווה שלו, של הרב. התפלא, מה הרב צריך להיכנס לדברים כאלה? מה? אומר לו הרב, כתוב, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וכתוב ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. חייב אדם לדבק. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, עתיד למחות דמעה מעל כל פנים. אדם ולדבקה בו, חייב אדם לדבק במידותיו. מה הוא מוחה דמעות מעל כל פנים? גם אני חייב להוציא לה מסכנה את הדמעה, למחות לה את הדמעה מעל פניה. זה דבקות של תלמיד חכם עם מידות אציליות, וזה כך באמת גדולי ישראל, מי שראה איך שהתנהגו אותם גדולים, ממש הוא יוצא מדעת, יוצא מכליו, ממש פלא פלאות. ראיתי בספר, הביאו ששני אברכים באו לארץ להתבשם מחכמי התורה, לפני בערך כ-50 שנה, 50 שנה, כן? נהגע 50 שנה, הגיעו שני אברכים מעיר ויליאמסבורג. עיר ויליאמסבורג, באו אותם החסידים, האברכים, רצו להתבשם מתורתה של ארץ ישראל, ולכן באו לראות בארץ ישראל. אז בדיוק הגיעו, אמרו נלך לבני ברק, יש כמה שם רבנים, זה, והיה אז באותו זמן, היה הסטייפלר, זה אבא של רבי חיים קניבסקי, שיחיה, רבי יעקב ישראל קניבסקי, גם בעל הקהילות יעקב, גאון ושקדן בתורה, גיסו של חזון איש, כן, הוא היה נשוי עם אחותו של החזון איש, זה משהו גדול מאוד, והוא עמקן וגדול בתורה, גדול בתורה, ענק הרוח, יושב כותב ספרים כל הזמן, והספרים שלו נלמדים בעולם הישיבות, סברות שלו עמוקות, יפות, מתוק מדבש, הוא מתק את דברי הגמרא, השס, כשבן אדם לומד איזה תוספות, יש איזה קושייה, יש איזה סברה, הוא היה מבהיר את הסברות יפה מאוד, וזה ממש מעלה, מעלה את הדברים בצורה נפלאה מאוד. והנה, הם באו לשם, זה כבר היה שעה אחת אחרי חצות, לילה. בלילה, אמרו, אבל הנפש שלנו, בשביל מה באנו, בשביל לראות חכם, בוא נראה, נשאל איפה, בבני ברק, תדעו, שם ב-12, 12 וחצי, גם באחת, תראו שם, או יותר משוק מחנה יהודה. הולכים ובאים, ואנשים, כאילו עכשיו יום. זה, כי במשך היום כולם יושבים, לומדים בכולים, אז רק בלילה יש להם זמן ללכת לקנות. זה ממש עד כדי כך. טוב, אז הם שאלו איפה הגאון הרב הסטייפלר, רבי יעקב כנס, אמרו להם, פה באיזה פינת שם, הלכו לשם, אמרו, כבר שעה אחת, לא נעים, אבל נראה, אם נראה אותו, החשמל דלוק, והוא יושב שם לומד, וזה, אז נתפוק. הם באו, רואים מהחלון, שהוא עומד במטבח, ושוטף את הכלים, הסטייפלר, גאון העולם, ממש גאון הדור, בלי ספק, הרב שח, כולם אמרו, זה גאון העולם. שוטף כלים, אחר כך מסדר אותם, סידר את השיש. אז מה יעשו עכשיו? אמרו, טוב, כשיגמור, נדפוק. אם יפתח לנו, יפתח. גמר לסדר את הכל, דפקו. פתח להם את הדלת, תכנסו, הכניסו אותם לחדר הספרים, מאיפה אתם? זה מה? רצינו קצת, יש לנו כמה קושיות בגמרות, וזה אמרנו, אם הרב ער, אם חל לנו הרב, בבקשה, בבקשה. ישב איתם שעה שלמה, הרב. מפלפל איתם, תירץ להם את הקושיות שיהיה להם. יעץ להם עצות מה שהם רצו, כל מיני עצות, וזה. ומה? ושתף את הכלים. למה? לעזור לאשתו, שאשתו לא יהיה עליה עול של זה. תשמעו מה זה. זה בא אליו פעם שקדן גדול מאוד מאוד ולמדן עצום. בא אצל הרב לשאול את הרב מה הסדר, איך הוא יסדר את סדר הלימוד שלו. אז הרב ישב איתו, הסביר לו את כל הדברים, איך ללמוד, איך לזה. אחר כך אומר לו הרב, אל תשכח, יש עוד לימוד, גדול מאוד. מה? לעזור לאישה, לעזור לה, לעזור בבית. לעזור בבית, מה שצריך לזה, לשאול אותה כל פעם, כל פעם שאתה נכנס, תשאל אותה מה ניתן לעזור, כדי שתוכל לעזור. מה? אז הוא, הרב לא היה כל כך שומע טוב, כתב לו, הרב, ברוך השם, זכיתי לאישה צדקת, שממש כל כך שמחה מתענגת ורוצה כשאני אלמד. כך הוא כתב לו. אמר לו הרב, זה המצווה שלה שרוצה שאתה תלמד. אבל המצווה שלך זה שתעזור לה. כך הרב אמר לו. ואל תאבד תמיד. זה המצווה שלה. במה אישה תזכה לעולם הבא? במה אישה תזכה לקום בתחיית המתים? במה? הגמרא אומרת במסכת ברכות, ענה לו רבי יחיא, והקרוי הבניו, והמתוני גבריו, שהן ממתינות לבעליהם, נותנות לבעליהם ללמוד תורה. בזה היא זוכה לחיי עולם הבא, זוכה לקום בתחיית המתים. בעניין הזה, שנותנת לו ללמוד תורה. לא, מה, אני צריכה. אבל, מאידך גיסה, הוא צריך גם לדעת, זמנים. כמה פעמים, אני אומר לכם, אני בעצמי נכנסתי פעם אחת לחכם בן ציון ביום שישי. יום שישי היה נותן שיעור עמוק, עמוק מאוד בהלכה בפורת יוסף. אז אני באתי אחרי השיעור, אמר לי, תבוא אחרי השיעור. איפה אני מוצא אותו? לא פחות ולא יותר, במטבח. אמרו לי במטבח, ידבר איתך במטבח. נכנסתי למטבח, הרב, לא פחות, אני רואה אותו עם סינר, לבס סינר. זה גאון עולם זה. זה הפוסק, זה הגדול. זה המעיין הגדול, מעיין המתגבר, כל תורה בראשו. ככה, עומד עם סינר. אשתו, מה? גאון לראות גאון פתאום עומד עם סינה, זה קצת, קצת חריג, חריג, אבל זהו. אמרתי בליבי, זה הוא רוצה ללמד, ללמד, זה הדרכה, זה הדרכה אמיתית, שבן אדם חושב שזה, זה הדרכה אמיתית, לראות כמה שאתה גדול בתורה, אבל עם כל עוצמתך בתורה, אל תשכח שאתה בן אדם, ואל תשכח שהאישה היא אישה, והיא זקוקה לעזרתך, ומה שצריך לעזור לה, תעזור לה, והוא אמר, הסטפלר, הוא אמר בעצמו, תבינו שזה נותן סייעתא דשמיא ללימוד, שמעתם? העזר והסיוע שבן אדם סייע לאשתו בבית, זה נותן לו סייעתא, יש כאלה סנובים, לא יגעו בשום דבר, חסה הבית, פתאום, זה תפקידה של אישה, מסכנה, היא צריכה כל הכלים, כל הזה, למה? למה צריך לשמור אותה? בשלמה אתה מביא לה איזה משרתת שיט, זה אני מבין, אולי, גם כן, אבגל, גם אם יש לה משרתת, עזוב, תעזוב עמו, זה הגאונים האלה, כמה שהם זהירים בעניין הזה, שזה זה דבר עצום, אנחנו צריכים לרומם את עם ישראל, ולראות לדאוג שעם ישראל יישאר בייחודיותו, בתורתו, במצוותיו, בשבת קודשו. השם יעזרנו על דברו ושמו.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.